הנושא הראשון בפרשה שלנו, הייתי אומר, הסימן השני לבחירת שבט לוי, אהרון הכהן, והוא האות של המטה, תרף נקרא את הפסוקים, לאחר האות הראשונה, או האות הראשון, שאות המחתות ובליית האדמה וכו'. ותרף נראה שזה קשור מאוד לנושא שפגשנו בסוף השבת שעברה בפרשת שלח לך. אז קודם כל אולי כדאי להתחיל בהערה של אורח חיים הקדוש, על גבי הפסוקים שלנו, אם נקרא רגע את הפסוקים, יש כאן ליקוד קצר של כמה מהפסוקים. דבר אל בני ישראל וקח מאיתם מטה מטה לבית אב, מעת כל נשיאים לבית אבותם, 12 מטות, איש שמו תכתוב על מטהו. והיה האיש אשר אבחר בו, אומר הקדוש ברוך הוא, מטהו יפרח, והסיכותי מעלי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליי. ויהי ממחרת ויבוא משה אלוהי לעדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. טוב, אז אורח חיים הקדוש כבר שואל, הרי לכאורה באות הראשונה, באות המחתות, כבר התברר שהקדוש ברוך הוא בוחר במשפחת אהרון, משפחת משה. אז מה צריך את האות הזו, את אות המטות? אז אורח חיים הקדוש הולך לפי דרכו ואומר, שהאות הראשונה היא לא הייתה, הייתה יכולה לא להתפרש כאות על הבחירה בשבט לוי, אלא הייתה יכולה להתפרש, הייתי אומר, כבחירה של הקדוש ברוך הוא במשה רבנו, שמשה רבנו נאמן ביתו, נביאו וכו' של ריבונו של עולם, ויות ועדת קורח, חס ושלום, כפרו במשה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא נקם בהם מפני כבודו של משה. אבל לא היה כאן סימן, אומר אורח חיים הקדוש, לא היה כאן סימן שהקדוש ברוך הוא בוחר בשבט לוי. היה כאן סימן שהקדוש ברוך הוא מעוניין במשה. אבל הסימן המרכזי, האות המרכזית, לבחירה של הקדוש ברוך הוא בשבט לוי, באה לידי ביטוי דווקא כאן באות המטות. כך כותב אורח חיים הקדוש. עכשיו, מה בעצם היה הסימן אמור להיות? אני חוזר שוב לפסוקים. כל שבט אמור לקחת מטה. המטה הזה, על כל אחד מהמטות, ייכתב שמו של השבט. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, והיה האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח. זאת אומרת, פריחת המטה, זה הסימן. ואיך הייתה הפריחה הזאת אמורה להופיע? אומר הפסוק, ויהי ממחרת ויבוא משה אלוהי אל מועד, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, הרי זה מה שהיה אמור להיות. האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח. אז לכאורה היה צריך לעצור פה, והנה פרח מטה אהרון. אבל התורה לא עוצרת פה. התורה מתארת בפירוט איך בדיוק הייתה הפריחה הזאת, ויוצא פרח, או פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. אם כן, שלושה מצבים, שלושה ממדים, שיש מי שאומר תכף נראה רש"י, שלושה שלבים. אם כן, הפריחה של מטה אהרון, וממילא האות לבחירתו, כשבט לוי, כנציג של הקדוש ברוך הוא בקודש, הוא דרך, או היא, האות, הוא, או הסימן, הוא, דרך הפריחה של המטה, שבא לידי ביטוי בשלושה שלבים. פרח, ציץ, שקדים. מה זה בא לומר? דרך אגב, יש מפרשים שאומרים שזה לא היה שלושה שלבים אחד אחרי השני, אלא היה שלושתם בבת אחת. טוב, אבל הפירוש הרגיל הוא שבאמת יש כאן שלושה שלבים. מה הם שלושת השלבים, אומר רש"י? ויוצא פרח כמשמעו. השלב הראשון של הופעת הפרי זה קודם כל הופעת הפרח. נכון? שיוצא בניסן ורואה אילנות מלבלבים, רואה את הפרחים, הוא יודע שאמור להופיע כאן בהמשך הדרך פרי. אז השלב הראשון של הופעת הפרי עוד לפני שיש בכלל פרי, זה קודם כל הפרח, ויוצא פרח. אחר כך השלב השני, ציץ, לפי רש"י לפחות, תכף נראה שזה כנראה יותר כללי, אבל לפי רש"י, ציץ הוא חנתת הפרי כשהפרח נופל. כלומר, כשמופיע, הייתי אומר, השלב הראשון של הפרי, שזה ככה, איך נקרא לזה? כשרואים באולטרסאונד את העובר, מה שנקרא, בפעם הראשונה. זה איזה, 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 איזה פרי עוברי כזה. כן, מי שזוכה לגדל עצים בגינה, אז הוא יודע ככה, כשמופיע הפרי בשלב הראשון שלו, זה שמחה גדולה, הנה, יש כאן הופעה של פרי. וזה לאחר השלב הראשון שהפרח הופיע, אז הפרח נופל ומופיעה המציאות של הפרי הגרעיני, הפרי היסודי, הבסיסי, ואחרי זה לאט לאט הפרי גדל, ואז ויגמול שקדים, אומר רש"י, כשהוקר הפרי, הוכר שאין שקדים, למה דווקא שקדים, נעזוב כרגע, אבל אם כן, לפי רשי, יש כאן בעצם שלושה שלבים. יש שלב אחד שהוא שלב של פרח, יש שלב שני שהוא חנתת הפרי הנקרא ציץ, לפי רשי, ויש שלב שלישי שכבר אתה יכול לזהות את הפרי, על איזה פרי מדובר, כי כשהפרי קטן אתה לא יכול לזהות על איזה פרי מדובר. אבל אחר כך כשהפרי גדל, אז כשהפרי, מה שנקרא כאן, נגמל, אז אתה רואה שהפרי הזה הוא פה בהקשר הזה שקדים, כשהוכר הפרי הוכר שאין שקדים. בכל אופן, אם אנחנו ככה ננסה להבין ברמת העיקרון את מה שרשי בא לומר, זה בא לומר שהפריחה של מתי אהרון, שהיא נראה בהמשך מדוע, היא האות לבחירה של הקדוש ברוך הוא בשבט לוי, היא באה לידי ביטוי, אם נלך לפי רשי כרגע, דווקא על ידי ההופעה השלבית של הפריחה. יש שלב פרח, יש שלב ציץ, ויש שלב פרי. אלה שלושה שלבים שונים. אומר בעל הכתב הקבלה, יותר כולל מזה, אומר הכתב הקבלה כך, מקור שלוש, ויוצא פרח, הוא ככה מביא מקורות שונים בתנך, שיש מקומות שהפרח הוא קודם לציץ, ויש מקומות שהציץ קודם לפרח. לענייננו, אומר כאן הכתב הקבלה, עיקרון יסודי מאוד, ויוצא פרח, אין עניין נציצה, נאמר דווקא על התחלת היציאה מן השורש. ואם מדובר לפי רשי, דווקא על חנתת הפרי, אחרי שנפל הפרח. אלא, כי גם התחלת יציאת הענף מן הקנה והסדן, כנראה היו שם זה טעות, או למשל, והתחלת יציאת העלין מן הענף, עיקרי יציצה. כלומר, כל יציאה, ציץ מלשון יציאה, כל יציאה ראשונה, של הענף מהגזע, ואחר כך של העלה מהענף, ואחר כך של הפרח, ואחר כך של הפרי, כל יציצה חדשה, מלשון ניצוץ, יציאה אל הפועל, נקראת יציצה. תראו הגדרה, כי כל התחלת צמיחה, אחרי העלמה ותמינתה, יקרא ציץ. כלומר, החיים שלנו, לצערנו הרב, בימים האלה, אנחנו מבינים את הדברים כפשוטו ממקום אחר, יש מצבים שהדברים נעלמים. יש מצבים שהדברים תמונים, נסתרים, הם לא נראים כלפי חוץ. כל צמיחה שמופיעה לאחר העלמה, לאחר התמנה, נקראת ציץ. ולכן גם אפשר להבין את המילה ניצוץ. ניצוץ זה בעצם איזושהי התחלה של צמיחה, של הופעה כלפי חוץ, אחרי שהדבר נעלם. אם כן, יוצא לפי זה, שהסוגיה הזאת של פריחת המתה דווקא בסדר הזה של פרח ואחרי זה ציץ ואחרי זה יגמול שקדים, זה בא לומר שכנראה שבט לוי הוא שבט כזה שמבין את הסוד הגדול, אם אפשר לומר, של צמיחה שנובעת מאלם. כלומר, אנחנו לא אוהבים, אם אפשר לומר, העלמויות. אנחנו לא אוהבים ספקות. קשה לנו מאוד עם מבוכות. קשה לנו מאוד עם מציאות תמונה מתחת לפני השטח בלתי ידוע. ואפשר להבין את הקושי, כי אנחנו רוצים עולם גלוי ודאי. אם נדבר רגע בלשון המקובלים, אלמא דאידקסיא, עולם מכוסה, זה קשה. אלמא דאידגליא, זה הרבה יותר קל. כשיעקב אבינו רצה את רחל, הוא רצה אלמא דאידגליא. הקדוש ברוך הוא עשה לו כביש עוקף דרך לבן, אלמא דאידקסיא, הכניס את לאה. זאת אומרת, מה זה בעצם בא לומר? האדם ביסודו חפץ בגילוי. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שכשמו כן הוא מלשון העלם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהגילוי יופיע דווקא אחרי העלם. הרב חרל"פ כותב אפילו דברים יותר חמורים מזה. הוא כותב בעצם, שכל 6,000 שנות עולם הזה שלנו, זה בעצם שנות העלם. ובעצם שלב הנביטה, שלב הצמיחה, שלב ההצצה, זה בעצם השלב שנקרא עולם הבא. ולפעמים אנחנו מנסים לזרז את התהליכים, ולהופיע מהעלם אל הגילוי, לפני הזמן. ואומר הרב חרל"פ, מי שנוהג כך הוא לא מבין, זה כמו אחד שרוצה שהזרע ינבט על פני הקרקע, כשהוא לא מספיק נרכב בתוך האדמה, ועוד לא מספיק עבר את התהליך של, הייתי אומר, הבניין התשתיתי שלו מתחת לפני השטח, ואם עכשיו הוא יופיע מעל פני השטח, אז זה לא יחזיק מעמד, כי הוא עדיין לא מוכן, הוא עדיין לא בשל להופעה. אז אומר הרב חרל"פ, בעצם כל 6,000 שנות היסטוריה של העולם שלנו, זה איזשהו שלב שהוא מתחת לפני השטח, לקראת הנביטה לעולם הבא. אם כן, לענייננו, אנחנו מתחילים להבין עיקרון יסודי מאוד, שכנראה שבט לוי, שלא רק הוא אלא כולנו יש בנו בחינה של שבט לוי, כי הרי כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. בעם ישראל כנראה יש תכונה, יש לנו יכולת, יש לנו בחינה כזאת. אנחנו הנציגים של הקדוש ברוך הוא בקודש בעולם הזה, שיש מצבים של העלמות, של התמנה, לפני שהמציאות הנעלמת מתחילה להתגלות. זה קשה, בטח בהקשר שאנחנו מדברים עליו היום, זה כואב, כמו שדיברנו גם אצל הבנות, גם אצל הבנים ביומיים האחרונים. המציאות הזאת היא לא פשוטה, והכאב והקושי הוא טבעי והוא מובן, וצריך לתת לו מקום. אבל במקביל לזה ועל גבי זה ומכוח זה, צריך לדעת שזה איזשהו סדר שאנחנו כנראה עם ישראל מסוגל לעמוד בו. ואנחנו צריכים לחשוף, הייתי אומרת, את תכונת ההצצה שלנו, אם אפשר לומר ככה. בהקשר הזה הייתי אומר, עם ישראל הוא עם מציץ. תכף נבין את זה יותר עמוק. טוב, אם אנחנו מגיעים לכאן, אז אי אפשר לא להיזכר בפרשה, בשבוע שעבר, לפחות בסופה, יש מצווה אחת, שהיא שקולה כמו חלק מהמצוות האחרות, שקולה כנגד כל המצוות כולן, כפי שאומרת התורה, כפי שאומרת הגמרא, והמצווה הזאת נקראת מצווה ציצית. מצווה ציצית היא מצווה מאוד מעניינת, עד כדי כך שמי שמכיר, המשנה ברורה כותב, אומנם אולי זה מחייב רק את אחינו האשכנזים. מצווה ציצית, כפי שהתורה אומרת, אולי נקרא את הפסוקים המוכרים, אנחנו אומרים את הפסוקים האלה כמה פעמים ביום, דבר אל בני ישראל, מקור 2, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו ושחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז אם אנחנו רגע מתמקדים, הייתי אומר בפסוק המרכזי, מה המטרה של הציצית, פסוק למתת, והיה לכם לציצית, ואז מה? וראיתם אותו, ואז מה? וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. אם כן, המטרה של הציצית זה להיות שייך לכל מצוות השם, וכמו שהפסוק אומר, ולעשות אותם. מה יש במצוות ציצית? אני רוצה רק לחזור למשפט שהתחלתי מקודם. המשנה ברורה פוסק להלכה. דברים קשים. אמנם זה מחייב הלכתית אולי רק את אחינו האשכנזים, אבל המשנה ברורה אומר את זה. אומר המשנה ברורה ככה. כשהקדוש ברוך הוא אמר, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, לא מספיק לשים את ארבע הכנפות, בוודאי את הפתילות, לשים אותם בתוך הבגד, בתוך הבגדים. צריך להוציא את הפתילות החוצה. כך נוהגים אחינו האשכנזים. ספרדים בדור הזה, בדורות האחרונים, גם יכולים להוציא, אם זה יכול להוסיף ליראת שמיים וכו'. אומר המשנה ברורה, אדם שלא מוציא את הציציות שלו החוצה, אני אומר שוב, לכן הוא אשכנזים. מה זה אומר? זה אומר, אומר המשנה ברורה, כמו מלך, שהקדוש ברוך הוא נתן איזה מתנה, כן, המלך, סליחה, נתן איזה מתנה לאדם מסוים, ובמקום שבמרכאות האדם הזה ישוויץ במתנה שנתן לו המלך, אז הוא מחביא את זה. אומר המשנה ברורה, אדם שמחביא את המתנה של המלך, זה מגלה, חס ושלום, שמבחינתו המתנה הזאת היא לא מתנה. ולכן המשנה ברורה כותב שלנו דברים חמורים מאוד. שאדם שמכניס את הציצית, מחלל את השם, שם חשבון שלם, אומר המשנה ברורה. בכל אופן, אם כן אנחנו רואים, כן, אולי נגיד את זה בשפה של ילדים קטנים, אני זוכר כשאנחנו היינו ילדים, אז היינו אוהבים, אחד התחביבים שלנו היה לאסוף חתימות מכל מיני אנשים מפורסמים. ספורטאים, אני יודע מה זה אמרים, שטויות של ילדים, ככה היה פעם. עכשיו, אם היית זוכה במחאות לאיזה כמה חתימות, באיזשהו פנקס של כמה אנשים וכו', מה זאת אומרת? היית הולך ומראה את זה לכל החבר'ה, היית שם את זה למצח, שכולם אמרו, יש לך את החתימה של פלוני. אומר המשנה ברורה, פי אין סוף, ציצית? ציצית זה אות של המלך, זה סימן של המלך. אז אם אדם מחביא במחאות את הציצית שלו, זה מראה שהוא לא חפץ במלך הזה שלו. הדבר נורא. אז מה יש בה במצוות הציצית הזאת, שאנחנו מתחילים להבין שכנראה גם היא מלשון הצצה? הרי גם הפתילות האלה, החוטים האלה, גם הם מציצים מתחת לבגד. מה המשמעות של מצוות ציצית? ותכף נראה שזה לא קשור דווקא לבני אדם מן זכר, זה קשור גם מאוד ברמה העקרונית לכולנו. מה זאת הציצית הזאת? וכאן הרב, וכאן בעל הכתב הקבלה נכנס לסוגיה יותר עמוקה. הוא שואל שאלה חמורה. יצא ספר נפלא לפני כמה ימים, הגיע לידי, מוכרים אותו גם פה, פירוש הכתב הקבלה, פירוש שכבר נכתב וכבר יצא בהוצאת ספרים קודמת, נקראת, הפירוש הזה נקרא עיון תפילה, עכשיו יצא במהדורה יפהפייה, ושם משהו ככה, הכתב הקבלה מעריך בזה. איך יכול להיות שאנחנו מברכים, למשל אחת הדוגמאות, איך יכול להיות שאנחנו מברכים על מצוות ציצית, להתעטף בציצית, לפחות על תלית גדול, שהרי הלשון שהתורה, אם אפשר לומר, מתארת או מייחסת אותנו ביחס לציצית, זה כסותך אשר תכסה בה. אז היינו צריכים לברך, ברוך את השם לכל עולם, שקידשנו במצוותיו וציוונו, להתכסות בציצית. מאיפה הגיעה לשון עטיפה? לשון עיטוף, להתעטף בציצית. מאיפה זה בא בכלל? אז תכף נראה לאן זה מוביל. כלומר, כל העניין של הציצית בעצם, תכף יתברר, זה להתעטף בציצית. ולא רק להתכסות בציצית. אז קודם כל, מה זה ציצית בכלל? מה המשמעות של ראיתם אותו וסחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם? מה העניין הזה של להתעטף בציצית? מה זה אומר? אומר בעל הכתב הקבלה, תראו במקור 4, הוא מפרט יותר את מקור מספר 3, שמקור מספר 3, אם אני חוזר רגע למשפט העקרוני, מה עיקרי יציצה או מה עיקרי ציץ? כי כל התחלת צמיחה אחרי העלמה ותמינתה עיקרי ציץ. במצווה ציצית, הכתב הקבלה מעריך בזה, מעמיק בזה, מרחיב בזה. בואו נראה, מקור 4. יש לפנינו כמה פסוקים שקשורים למצווה ציצית, וכך גם אני ארגיש יותר נוח שאנחנו משלימים את השבוע שעבר, שלא הצלחנו להיפגש כאן. אומר הכתב הקבלה, מקור 4. שם ציץ לרבנו שלמה פפניים, הוא נח על הצמח שהוא עדיין בהתחלת צאתו מן השורש והתגלותו לחוץ. כמו שראינו מקודם. כלומר, ציץ זה איזושהי יציאה מן הפנים החוצה, מהמחוסה אל הגלוי, מהאלם אל המציאות. ובלשון מושאל, הרי אנחנו משמשים גם היום, להציץ. נכון? מי זה עומד אחר כותלנו? מציץ מן החרקים. אם הדלת למשל הייתה סגורה, ואני רוצה עכשיו להסתכל לחוצה, ואני לא רוצה שיראו אותי, אז אני מציץ. נכון? אני שם מה שנקרא עין אחת. פתח החרירי הדק של הדלת. מה זה קשור? מה קשור להציץ? לציץ. ליציצה. מה זה אומר? ובלשון מושאל יורה גם כל עצימת עין במקצת, כדי לראות היטב, מה שנקרא אצלנו היום, לא בדיוק קריצה, כן, אבל כל אחד מאיתנו שאכל בצבא, הוא יודע שכדי לכוון טוב, אתה צריך לעצום עין אחת, ואז העין השנייה מדייקת. כי כשני העיניים פקוחות, אתה רואה את כל המרחב, ואז אתה רואה אולי באופן כמותי את כל התמונה, אבל אתה לא יכול למקד את העין שלך בנקודה אחת. כשאתה רוצה לפגוע במקום מדויק, אתה צריך לעצום עין אחת, ואז ממילא הכל ממוקד לנקודה אחת. אז כשאנחנו בעצם עוצמים את העיניים, אנחנו כביכול מסתירים את הראייה. אבל ההסתר הזה של הראייה, שאנחנו כביכול עוצמים עין אחת, זה מה שממקד אותנו, מדייק אותנו, בלשון הצבא מפקס אותנו, על אותה נקודה שאליה אנחנו רוצים להיות שייכים, שבה אנחנו צריכים דיוק, ביחס אליה אנחנו צריכים לדייק. אז אומר בעל הכתב הקבלה, ובלשון מושאל יורה, גם כל עצימת עין במקצת, כדי לראות היטב, כמו מציץ מן החרקים, או מן החרכים. והיינו, שמצמצם את האפפיים, אנחנו מצמצמים, אם אפשר לומר, את המבט הכולל, את המבט הכמותי, עד שלא נשאר התגלות העין אך במקצת, כלומר, כמו שהצמח שהוא מציץ, אז הוא רק מציץ, זה רק התחלת הנביטה, אבל זה לא כל ההופעה, פרח, ואחרי זה תחילת הפרי, ואחרי זה עד שבסוף נגיע אל הפרי עצמו. אז כך, גם עצימת העין, דיינו שמצמצם את האפפים עד שלא נשאר התגלות העין רק אך במקצת, שהוא כעניין התגלות הצמח רק במקצת. איזה מין התחלת גילוי של האלם. ומלשון הצצה והסתכלות נגזר שם ציצית של בגדי כהונה וציצית של בגדים, כפי שאנחנו מכירים אצלנו. כמו ועשית ציץ זהב טהור. לכהן הגדול יש כידוע ציץ על המצח. והיינו טס המונח בגובה הראש שהכל מסתכלים בו. כלומר אנחנו מציצים בעצם במה שבולט אצל הכהן הגדול. וכן ציצית הבגדים שלנו. דהיינו להסתכל בהם, כמו שנאמר, והיה לכם מציצית וראיתם אותו. תראו מה אומר עכשיו הכתב הקבלה, נפלא. תראו איזה דיוק. והנה במקום אחד, יקרה ציץ, אף על פי שכבר יצא כל הצמח כולו. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו בעצם, הצצה זה התחלה ראשונית של גילוי הנעלם. זה עדיין לא גמר המלאכה, עוד לא הגענו, הייתי אומר, לכל ההופעה הגלויה. הגענו להתחלת התגלות אחרי שהיה כאן איזושהי היעלמות. אבל יש מקום אחד בכל התנ"ך, אומר בעל הכתב והקבלה, ששם מצאנו שורש ציץ או ציצית, לא במובן של התחלת גילוי, אלא במובן של גמר הגילוי. על מה מדובר? והנה במקום אחד יקרה ציץ, אף על פי שכבר יצא כל הצמח כולו, כל הנעלם התגלה. ביחס למה זה נאמר? והוא, ויקחני בציצית ראשי. כלומר, יחזקאל הנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא, לוקח אותו כביכול בציציות ראשו. מה זה הציציות האלה כאן בפסוק? והיינו, השערות הצומחות מן הראש. עכשיו זה פלא גדול. כי לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא תופס בשערותיו של יחזקאל, הרי גם השערות גדלות לאט לאט. נכון? בהתחלה יש, תודה רבה, בהתחלה יש איזושהי, נקרא לזה צמיחה קלה, ולאט לאט זה יכול להיות מאוד גבוה. אז איך יכול להיות שבהקשר הזה, יחזקאל, אם אפשר לומר, אומר שהקדוש ברוך הוא תפס אותו בציציות ראשו? הרי לכאורה צריך כאן להיות, הרי הצצה זה רק, הייתי אומר, ההתחלה, זה תחילת הנביטה, אפילו את אומרת זה ברמה הטכנית. אם זה רק הופעת השערה בשלב הראשון שלה, זה כמו אחד למשל עשה קרחת, כי אני לא יודע איך להגיד טוטלית, ואז מתחיל לגדול משהו. איך זה נקרא ההתחלה הזאת? זיפי שערות, נקרא לזה ככה. אי אפשר לתפוס, אי אפשר לאחוז בזיפי השערות. צריך שיהיה כאן איזה נקודת אחיזה. אז איך יכול להיות שביחס לשערות, שכביכול הם לא רק התחלת הגילוי של אותו נעלם, איך יכול להיות שפה כן נאמר שהקדוש ברוך הוא אחז בשערות ראשו? אומר בעל הכתב הקבלה, נפלא, איזה דיוק. אומר בעל הכתב הקבלה, והטעם שאמר כאן לשון ציץ, אף על פי שכבר גדל, כי אחרת אי אפשר לאחוז בציציות ראשו. לפי שאין בשיער הבשר חילוקי עניינים ומעמדות בבחינת צמיחותו וגידולו, כמו שיש בשאר צמחים. כלומר, כל צמח שהוא צומח, יש לו שלבים שונים שמבטאים, הייתי אומר, ממדים שונים בשלב ההתפתחות שלו. כמו למשל הפסוק שלנו. יש פרח, אחרי זה חנתה, בסוף יש פרי. אבל יש כאן איזושהי התפתחות. יש כאן שונות בין המצב השני למצב הראשון, המצב השלישי לשני, המצב הרביעי לשלישי, החמישי לרביעי. יש כאן איזשהו סוג של התפתחות. אומר בכתב הקבלה, השערות הראש, זה דבר שאין בו שום התפתחות. כלומר, מהרגע שהייתה, אם אפשר לומר, הוצאה החוצה מהקרקפת, יציאה החוצה, זה אותה שערה, הכל שאלה ברובד הכמותי, האם היא אורך מילימטר או אורך 50 קילומטר. זה לא משנה, ברמה האיכותית. אין כאן הבדל עקרוני. למשל, לגבי צמח, יש הבדל עקרוני אם זה פרח, או חנתת הפרי, או פרי שאתה יכול לאכול אותו. זה מצבים שונים, זה מצבים איכותיים שונים. למשל, המעבר בין, לדוגמה, בין גזע לענף, אחרי זה בין ענף לעלה, אחרי זה בין אי פרח לפרח, אחרי זה בין פרח להתחלת הפרי. אלה מצבים שבממד האיכותי שלהם יש כאן שינוי. בממד העקרוני, בממד המהותי, בשערות, אומר בעל הכתב הקבלה, אין שינוי. השערה בתחילתה ובסופה היא אותו דבר. אני קורא שוב, והטעם שאמר כאן לשון ציץ, אף על פי שכבר גדל, כי לפי שאין בשיער הבשר חילוקי עניינים ומעמדות בבחינת צמיחותו וגידולו כמו שיש בשאר צמחים, שכל שאר צמח בתחילה הוא ציץ, אחר כך נעשה בעללים וענפים, אחר כך הוציא פרח ועושה פירות, הוא מתייבש ונופל, כלומר כל המצבים האלה זה שינויי מעמד ברמה העצמית, ומכל אלה העניינים ושינויי המעמדות, ובשינוי המעמדות אין גם אחד בשיער הראש. מדוע? שהוא לאחר שגדל הרבה כמו שהיה בתחילת צמיחותו, אין נוסף בו שום איכות חדש. לכן ייפול עליו שם ציץ תמיד. כלומר, הצצה זה שיש איזושהי מציאות אני אגיד את זה אחרת רגע. הצצה, מושג הצצה שייך רק אם יש כאן שינוי מהותי. אבל אם יש כאן שינוי טכני שהוא כמותי, כמו שאמרנו, השערה באורך מילימטר או באורך שני מטר. אבל אין כאן שינוי איכותי, אין כאן הבדל מהותי, אם אפשר לומר, בצמיחת השערה. לכן כל מציאות שהיא שייכת למציאות של הצצה, זה לא רק חשיפה של גילוי הנעלם, אנחנו מתקדמים פה, אלא חשיפה של גילוי הנעלם, כשהחשיפה הזו היא מופיעה בשלביות. והשלביות הזאת זה הבדלי איכות בין השלבים השונים. זה דורש הרבה יותר אמונה, דורש הרבה יותר עומק הבנה, דורש הרבה יותר, הייתי אומר, שייכות פנימית, להיות מוכן לתהליך של קודם כל גילוי הנעלם, ואחר כך להיות מוכן לתהליך שגם גילוי הנעלם הוא הופיע בשלבים. לצערנו הרב, איך אמר ראש ממשלתנו היום? צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שהסיפור הזה ייקח זמן. זה לא פשוט. היציצה הזאת שאנחנו, ברוך השם, נקווה כבר הגענו אליה, איך אמר אחד משלושת המנהיגים כרגע שעוסקים בסוגיה, לא זוכר מי אמר, ראש הממשלה, שר ביטחון או רמטכ"ל, אנחנו לא פועלים באפלה. יש לנו ידיעות. יש איזו התחלת יציצה. אבל התחלת היציצה הזאת בעולם שלנו היא מסובכת. ויש כאן שלבי בירור יותר מהותיים. וכמו שנאמר היום, אנחנו לא נשקוט, לא רק עד שלא נשיב את הבנים בעזרת השם שלמים הביתה, עד שלא נטפל בחמאס הזה כמו שצריך לטפל, אני מקווה שיעמדו במילה שלהם. ואחרי הבירור הצבאי, צריך את הבירור הרוחני, יש כאן הרבה בירורים שצריכים לעשות. לכן סוגיית הציצית היא סוגיה עמוקה מאוד, כשחזל אמרו שמצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, זה לא סתם. עם ישראל, הייתי אומר, הוא עם שמסוגל להיות שייך לבחינת ההצצה. להיות מסוגל, אנחנו מסוגלים להיות שייכים, א', לקושי, להתמודדות עם קושי של חשיפת הנעלם, וב', שאחרי שכבר נחשף הנעלם, יש כאן שלבי התפתחות. והשלבים האלה דורשים אורך רוח. הם דורשים הרבה סבלנות, הרבה אמונה. שבט לוי נבחר על פי זה, על פי אותה מתה, כי בעצם בזה נמדד שבט לוי. מי ששייך לקודש נמדד בעצם בנקודה הזאת. האם הוא מסוגל להיות אדם שגם כשהדברים נעלמים הוא יודע שעוד מעט הם יצוצו, וגם כשהם יצוצו הוא יודע שיהיה כאן שלבים בהתפתחות. זה לא יהיה ברגע אחד. א', העולם שלנו לא עולם גלוי לגמרי, וב', גם כשהוא יתגלה, הוא יתגלה בתהליך. והתהליך הזה הוא מורכב, הוא מסובך. זה המבחן של שבט לוי, וכולנו בחינת ממלכת כהנים. אני חוזר שוב, לכן לגבי השערות, לא שייך שינוי, כי השערה בראשיתה והשערה בסופה זאת השערה. לכן אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל בציצית ראשו. נכון, כי כבר, כי אפילו שהשערות גדלו, הן לא שונות מהמצב שהן יצאו מהנעלם, אלא גילוי. אז אין כאן הבדל מהותי, אין כאן הבדל איכותי. לכן ייפול עליו שם ציץ תמיד, אחר שלא נעשה בו עניין חדש. אלא לפי שבלשון ציץ, לפי הוראה הראשונה, תחילת צמיחת הצמח שאינו בזמן ההוא, אלא משהו. התחלת משהו של איזושהי צמיחה. עוד חצי משפט, אולי נקרא לקראת הסוף. יש כאן עוד איזה חשבון שכתב הקבלה עושה, נעזוב אותו. ואז הוא אומר, בסוף, כי הוא מובן ממילא שגזירת ציץ מן יצא, לשון יציאה. אם כן, הציצית היא בעצם מגלה את סוד ההצצה האלוהית שמתגלה אלינו. איך זה מתגלה? והיה לכם לציצית. אחרי זה הוא ראיתם אותו. אחר כך הוא שכרתם את כל מצוות השם וכו'. איך ההצצה הזאת מתגלה דרך מצוות ציצית? אומר הכתב הקבלה, פסוק למתת, והיה לכם לציצית, כלומר, תנו דעתכם ולבכם, גם מבחינת עולם המחשבה וגם מבחינת עולם הנפש. בעולם המחשבה אנחנו יכולים להבין את ה, אם אפשר לומר, את ההצצה האלוהית. בעולם הנפש, ההרגשה, התחושה, זה מסובך, זה קשה. כי אנחנו רוצים עולם גלוי, ואנחנו רוצים גלוי בבת אחת, בשלמות. אז לתת את הדעת, יחסית זה פשוט, לתת את הדעת ואת הלב, זה קשה מאוד. כלומר, תנו דעתכם ולבכם, שחוטין אלו לכם, החוטי הציצית, להצצה והבטה. כלומר, אני כבר אקרא את לשונו, לו צייר ציור, שאדם התעטף במאה ציציות, על כולו, לפי כל השיטות, כל החומרות. אומר כתב הקבלה, אבל הוא לא מבין את העיקרון הזה. הוא לא מבין שבעצם חוטי הציצית כשמם כן הם. הם מציצים. לסך הכל הצצה, חזל כדוע אמרו בגמרא, לגבי פתילת חלת, שפתיל התכלת, אני מדלק טיפה, הוא מזכיר את הים, והיה מזכיר את הרקיע, והרקיע מזכיר את כיסא הכבוד. כלומר, חוט התכלת, זה סך הכל איזושהי הצצה לאיזושהי הנהגה אלוקית מאוד עליונה, שמתוך התכלת פה, בחוטים, אנחנו נזכרים בתכלת של הים ובתכלת של הרקיע, כשנגיע לתכלת של כיסא הכבוד. אבל התכלת כאן זה הצצה אל התכלת של כיסא הכבוד, זה הקדמה של הפתיחה של המבוא. מי שלא מבין את זה, אז הוא לא מבין מה זה ציצית, אומר כתב הקבלה, תראו. כלומר, תנו דעתכם ולבכם שחוטין אלו לכם להצצה והבטה. כי בבלי כוונת הלב על זה, אם אדם לא מכוון כשהוא מתעטף בציצית, להיות אדם שמוכן לקבל על עצמו את מלכות השם, אם אפשר לומר, המציצה אלינו, זה נורא מה שאנחנו אומרים עכשיו. מי זה עומד אחר כותלנו? לפעמים יש כותל, והכותל הוא חומה, והחומה היא חוסמת אותך, ואתה לא רואה מה קורה מאחורי החומה, והקדוש ברוך הוא עומד לאחר החומה, והוא עומד אחר כותלנו, אבל אתה מקדימה לא רואה אותו בכלל. והוא מציץ מן החרקים, יש איזה חורדק והוא מציץ משם. ואם אנחנו לא יודעים לזהות את ההצצה הזאת, אנחנו באמת בבעיה. אז מי זה עומד אחר כותלנו וכו' למציץ מן החרקים? או מן החרכים? מהכתב הקבלה אני חוזר שוב. כלומר, תנו דעתכם ולבכם שחוטין אלו לכם להצצה והבטה, כי בבלתי כוונת הלב על זה, אף אם תתעטפו כל היום בבגדי ציצית, אין בם תועלת לעשות רושם פנימי בנפש. תראו מה מהכתב הקבלה, כל כך פשוט, כל כך מזעזע. למה הדבר דומה אם אדם, כביכול, לובש ציצית, ולא מבין את העיקרון הזה, שבעצם הוא צריך להציץ על הציצית, כי הקדוש ברוך הוא מציץ דרך הציצית אליו, והוא צריך להציץ וחזר אל ריבונו של עולם. מי שלא מבין את זה, למה הדבר דומה? דומה הדבר, אומר כתב הקבלה, כמו הקושר חוט באחת מאצבעותיו, בלי כיוון דעתו, או בלי כוון דעת, או בלי כיוון דעת, להיותו לא למזכרת דבר מה. לפעמים אנחנו ככה אוהבים לשחק בכל מיני דברים, מי שאנחנו שמים להם, נכון? לפעמים אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, אני ככה נזכר על עצמי, אתמול הייתי באיזשהו מקום, הייתה איזו גומיה על השולחן. אז שיחקתי עם הגומיה, גומי קצת זז וזה, בסדר. אין לי מושג למה עשיתי, לא זוכר מה זה היה בכלל, לא, אין לי מושג איפה הגומיה אחר בכלל. סתם. אולי זה אפילו מכון נורא. אין לי מושג. אז זה כמו אחד שקושר חוט על האצבע. אבל הוא קושר את החוט, כשאין לו שום מטרה בקשירת החוט, זה מה שנקרא מתעסק. אין לו שום יחס אל הקשירה הזאת. אומר כתב הקבלה, זה בדיוק אותו דבר, אם אדם לובש ציצית וציצית כמשל, זה לא רק ציצית. כל הגישה שהקדוש ברוך הוא בעצם מציץ אלינו, ואנחנו צריכים להציץ אליו מתוך ההצצה הזאת. אפשר לומר, הצצה אל הצצה. אז אומר כתב הקבלה, כמו אדם, כמו הקשר חוט באחת מצבעותיו, בלי כוון דעת להיותו לו למזכרת דבר מה. החוט הזה מבחינתו, הוא לא אמור להזכיר לו כלום. בניגוד לציצית שאמורה להזכיר את התכלת של הים, של הרקיע, של כיסא הכבוד. וכולי. אין מן התמה, אם ישכח אחר כך חפץ, שהיה צריך אליו לזוכרו. טוב, מה הפלא אם אדם אחר כך ישכח איזה חפץ שהוא צריך לזכור אותו, כשהוא קשר לעצמו איזה חוט שלא אמור להזכיר לו את החפץ הזה. אין שום קשר בין החוט לבין שהוא אמור לזכור. כי אין בקשירת החוט תועלת לזיכרון, אלא רק אם בעת קשירתו יתכוון שיהיה לו בו מזכרת על דבר מיוחד. אז אנחנו הרבה פעמים, בואו נצא רגע מבית האב שנקרא ציצית, אנחנו הרבה פעמים מקיימים מצוות, עושים מעשים טובים, אבל לא תמיד אנחנו מכוונים להצצה הזאת. אז זה כמו אדם שקושר חוטים. מצוות צריכות כוונה. וראיתם אותו, אותו דבר אומר בעל כתב הקבלה, אין וראיתם פה לראייה באלמה. וראיתם אותו, העיקר זה שנראה את הציצית. העיקר זה לא שנראה, אלא הראייה החושית תעורר את התכונה, את תכונת ההצצה שממנה אנחנו מבינים את סדר התגלות הקדוש ברוך הוא בבריאה. ואז כמו שהוא רק מציץ אלינו הרבה פעמים, גם אנחנו מוכנים לקבל את מלכותו המוצצת, אם אפשר לומר אלינו, בלבד. ולאט לאט היא תתגלה, ולאט לאט היא תחשף, ואנחנו מוכנים לעבור את התהליך הזה עם כל הקושי שבזה. לכן הוא ראיתם אותו, זה לא עניין טכני שהעיניים החושיות יראו. אין וראיתם פה לראייה באלמה, כי אם להשגחה ושימת לב על הדבר, ראייה פנימית. מזכיר לנו בתחילת פרשת וירא, אז שם כתוב שכשאברהם אבינו יושב בפתח האוהל, אז הוא רואה את המלאכים, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם. אז מיד כולם שואלים, מה שכבר במקום שואל, למה צריך להגיד וירא וירא שני פעמים? מה זה? וירא והנה שלושה אנשים, ואז וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ואז וירא וירוץ לקראתם. למה צריך להגיד פעמיים וירא? אומר רש"י, הוירא הראשון, ראייה חושית, ראה מרחוק, שלושה אנשים ניצבים, ניצבים, עומדים. כשהוא ראה שהם עומדים, הוא הבין שהם לא רוצים להטריח אותו, כי הוא ביום השלישי למילתו. אז כשהוא ראה שהם לא רוצים להטריח אותו, ולכן הם עומדים ולא מתקדמים לכיוון האוהל, כדי לא להטריח אותו להכניס אורחים, כשהוא הבין שהעמידה שלהם זה כדי לא, כדי לא להטריח אותו, וירא שהם ניצבים, וירא רוצה לקראתם. אומר רש"י, הראייה הראשונה, ראיית החוש. הראייה השנייה, ראיית השכל. הוא הבין, וירא והנה שלושה אנשים, ראייה חושית, ניצבים עליו, כשהוא ראה שהם ניצבים, וירא, אמר רגע, למה הם עומדים ולא מתקדמים אליי? הם לא רוצים להטריח אותי, אבל אני רוצה להכניס אורחים. וירא רוצה לקראתם. אז יש ראייה שראיית החוש, ויש ראייה שראיית ההבנה. היא ראיית הנשמה, אם אפשר לומר. אז ברור, אומר כתב הקבלה, שהראיתם פה זה לא ראיית החוש בלבד. כי מה תועיל ראיית החוש, אם אדם לא מבין את הסוד של הציצית? אינו ראיתם פה לראייה באלמה, כי אם להשגחה ושימת לב על הדבר, התבוננות והסתכלות ועיון. אפשר לומר במושגים של ישיבה, זה לא בקיאות פה. צריך לעיין מה אתה רואה, מה המשמעות של מה שאתה רואה. אני מדלק טיפה על הפסוקים, על ההוכחות שהוא מביא מכל מיני מקומות. ורבותינו זכרם לברכה התבוננו מאוד, או אולי ורוצה לומר, התבוננו מאוד, דילגתי רגע על כמה פסוקים בערך חמש שורות, ורוצה לומר, התבוננו מאוד ותנו על ליבכם הסימן והאות הנעשה בבגדכם או הנעשה בבגדכם על ידי חוטים אלה. הוא פרש ואמר על איזה הדבר יהיו החוטים אלה לסימן ואות. וזכרתם את כל מצוותיי. מה זה זכרתם את כל מצוותיי? לפי זה מתחיל להיות מובן. מצוות הציצית היא בית אב לכל המצוות כולן, כי כל המצוות כולן כשמם כן הן, כפי שאומר המהר"ל, לא רק המצווה, אנחנו צריכים לקיים דבר המצווה, הקדוש ברוך הוא, אלא המצוות נקראות מצוות כי הן מצוותות, מחברות, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מלשון צוותא. אבל מה סוד החיבור? מה סוד הצוותא? סוד הצוותא הוא שהקדוש ברוך הוא בעולמנו, לצערנו הרב הרבה פעמים, רק מציץ. בהתחלה הוא אפילו נעלם, הוא אפילו לא מציץ. ואחר כך הוא מתחיל להציץ. וכשהוא מתחיל להציץ, זה מורכב, זה לא בפעם אחת. זה בשלביות, זה בתהליכיות. לכן ברור שמצוות ההצצה הזאת שנקראת בציצית, היא בית אב לכל המצוות כולן, היא בית אב לכל התפיסה שלנו. כל האמונה שלנו היא בעצם זה. האם אנחנו מבינים שלא לא צריך להיבהל מהנעלם עד שלאט לאט יתגלה, וכשהוא יתגלה זה יהיה בתהליך מסובך. קל לומר את זה, כמו שכאן הוא אמר, במחשבתכם, בדעתכם ולבכם. בלב זה הרבה יותר קשה. עוד פעם, הוא פרש ואמר על איזה הדבר יהיו החוטים האלה לסימן ואות, וזכרתם את כל מצוות השם. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותה. כלומר, בין בהטלת הציציות בבגד. דרך אגב, יוצא לפי זה דבר מאוד מעניין. שכשאדם מכין את חוטי הציצית, כשהוא מכין את הציצית, או ודאי אם הוא לובש את הציצית, מתעטף בציצית, אז צריך לכוון גם בזמן הטלת הציצית על ארבע כנפות, וגם כמובן בזמן הלבישה, צריך להתכוון לכאורה לפי זה את הכוונה הזאת, שכשאנחנו, אם אפשר לומר, קושרים את חוטי הציצית לארבע כנפות, אנחנו, אם אפשר לומר, מוכנים להיכנס לתהליך האלוקי שנקרא הצצה, שהוא קשה, שהוא כואב. כלומר, בין בהטלת הציציות בבגד, בין בהתעטפכם, תכף נראה את מה זה להתעטף בציצית, בין בהתעטפכם בבגד הציצית, תשימו תמיד הלב, שהציציות האלה נתונים בבגד זה לסימן ואות להזכיר את האדם, את חיובו במצוותיו ולעשותם, ולבלי נטות אחר תאוות הלב ומזוותיו הרעים, כפי שהסברנו כאן, כל תהליך ההצצה הזה. למען תזכרו, הבטיחה התורה שעטיפה בבגד הציצית על הכוונה הנזכרת, אם אדם מתעטה בציצית לפי הכוונה הזאת של, הייתי אומר, סוד קשר ההצצה בין האדם לבורא, אז אם אדם מתכוון את הכוונה הזאת, יעשה קניין חזק בנפש עד שיעשו או יעשו. כנראה יעשו, מעשה המצוות בפועל בנקלה ובלי קושי. כי ברגע שאדם מצפה שהכל יהיה גלוי והכל יהיה בבת אחת, ופתאום זה לא קורה, אז הוא במשבר. אז הוא בחז ושלום יכול להיכנס לייאוש, יכול להגיע חז ושלום לכפירה. אבל ברגע שהוא מבין שזה סוד ההנהגה האלוקית, אז באופן יחסי יעשה מעשה המצוות בפועל בנקלה ובלי קושי. עד שגם בלי ראות הסימנים האלה, כגון בלילה, שבעיקר הדין אנחנו פטורים מציצית, או ביום כשנושא בגד הציצית תחת בגדיו האחרים, אף על פי כן יבין את המהות, אף על פי שלא רואה באופן פיזי, אבל הוא רואה באופן פנימי. ייזכר ויעשה האדם את המחויב עליו מן המצוות. טוב, יש כאן הערות. שאלה ראשונה. מהתרשמותי מהעומק שבהוצאת פתיליות הציצית מחוץ לבגדים. נשאלת השאלה מדוע גם כל הספרדים לא נוהגים כך. טוב, אז א', גם הרב אליהו וגם הרב עובדיה זכר צדיקים לברכה פסקו. שספרדי שרוצה היום להוציא ציצית, וזה יכול לעזור לו בירת שמיים, כי הוא מתוך שהוא רואה, אז לפי הכיוון הזה תכונת ההצצה יכולה להתחזק אצלו, להתעמק אצלו וכו'. יכולים להוציא את הציציות, לכן אני יכול להגיד על עצמי, לכן אני נוהג להוציא ציצית. ב', למה הספרדים, רגע, עוד תשובה לשאלה הזאת, למה מעיקר הדין הספרדים לא נוהגים כך? אז אפשר לענות את תשובה שהיא קצת בדיחה, אבל אולי קצת אמת. אחינו הספרדים, אני מבקש מאחינו האשכנזים לא להיפגע, אחינו האשכנזים מבינים גם בלי שהם רואים. למשל, דוגמה, זו תשובה שהיא קצת בדיחה ואולי קצת אמת, אני לא יודע. למשל, אנחנו מברכים בברכת, בברכות שלפני קריאת שמע, ברכה ראשונה ברכת יוצר המאורות, נכון? עכשיו אנחנו מתבונים בברכת יוצר המאורות. אז בעצם יש, הייתי אומר, שני סוגי מאורות שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו לעולם. סוג מאורות אחד זה הטבע, דומם צומח, חי אדם. סוג מאורות שני זה ההיסטוריה, ההנהגה האלוקית, את סדר המאורות. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על חתימת, הייתי אומר, ברכת יוצר המאורות, שם הקדוש ברוך הוא חותם בהיסטוריה. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורר רפואות, נורא תהילות, עושה נפלאות. אור חדש נוהגים אחינו האשכנזים לומר על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו, ברוך אתה השם יוצר המאורות. קודם כל הבנה פשוטה, הקדוש ברוך הוא בעל המלחמות, לא מנהיגי מדינות מחליטים להילחם, הקדוש ברוך הוא הבעלים על המלחמה. כשבעומק המלחמה זרוע איזשהו צדק שצריך לצאת אל הפועל בסיומה של המלחמה, בעל מלחמות זורע צדקות, הזרע הזה בינתיים הוא מתחת לקרקע, כמו שאנחנו מדברים כאן, הצצה. לאט לאט מצמיח ישועות, לאט לאט זה מתחיל לצמוח. ואז מתגלה איך בסוף בורר רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. נו, אז ברור שהמגמה של כל התהליך הזה, זה גאולת ישראל. אור חדש על ציון, תאיר. ברור, כמו שהרב כתב את הפסקה הזאת בזמן מלחמת העולם הראשונה, היה ברור לו שמלחמת העולם הראשונה, המגמה שלה, זה אור חדש על ציון, תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו, באור חדש השם יוצר המאורות, שהמאור האלוהי, שהוא בעצם סוד ההשגחה האלוקית על מאורות ההיסטוריה, יתגלה בפועל. נו, אז איך אכן הספרדים לא נהגים להגיד אור חדש על ציון תאיר? הרי זה עיקר הברכה. תשובה. מה התשובה? הם לא צריכים להגיד, זה ברור. יש דברים שלא צריכים להגיד, הם כל כך פשוטים. כל כך ברורים. ברור מה המגמה של בעל מלחמות זורע צדקות ומצמיח ישועות. אדון נפלא. ברור שהמטרה זה אור חדש על ציון תאיר. הלאומיות האלוהית אצל אחינו הספרדים הייתה פשוטה וברורה. לא צריך לדבר על זה ולא צריך לחפש איזה פלפול באצבע עם הגמרא. או על ידי האצבע בגמרא. זה דבר פשוט. זה דבר טבעי. צערנו הרב, אחינו האשכנזים, שהיו במקומות קצת יותר מסובכים בגלות, אז לצערנו הרב, הגלות השפיעה. וצריך לעשות פלפול עם האצבע. טוב, זה קצת בדיחה וקצת אמת. אז לא צריך להגיד את זה. אותו דבר קנו לה לפי התשובה הזאת. זה ברור שאנחנו שייכים לסוגיית ההצצה, גם אם אנחנו לא רואים. אבל עוד פעם אני חוזר. כמו שפסקו האחרונים בדור הזה, שמי שהוצאת הציצית החוצה עוזרת לו לסוגיית ההצצה הזאת, ודאי שיכול ואפילו מומלץ להוציא את הציציות, כך פסקו האחרונים. שאלה שנייה. מצוות הציצית, מצוות ציצית היא מאותן מצוות ששקולות כנגד כל התורה. וגם לפי מספר הפתיליות, המספר 8 מייצג אותה. ובמקביל הגימטריה הקטנה של המילה היא 6. יוצא מכאן שהלובש אותה מיוצג על ידי הממוצע של שני המספרים 7, שמסמל בצורה המדויקת ביותר את היהדות, בעובדי השם שמקדשים את החומר ובמקביל שואפים למידת האמצע בעבודת המידות. יפה. בסדר, גימטריות. בסדר. כן, בבקשה, יוסף.
אז אם
אני אומר
שמשהו מציץ, זאת אומרת שבהצצה, שאתה עזיף, ואתה נגיע, אני לא יכול באמת לבוא ולמשוך. זאת אומרת
שאני צריך להוציא, להוציא את זה מהכוח אל הכוח.
אז היום
מבחינה
אמיתית, בין החבר'ה הספרדים, מה שכן, אז אם אני
לא
שואל...
זה רק
בדיחה. לא, 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 זה גם...
זה
לא עיקר
הנושא של השיעור.
אני אומר את זה, אני שואל אותי באמת היום, אין לי את המקום לשים על השולחן גם בעולם בית המדרש, שגם ברובד ההלכתי, אני לא רק מדבר ברובד ההשקפתי, עיסוק האמונה צריך לתפוס מקום, דווקא מבחינה...
אני רוצה רגע לומר את מה שיוסף אומר בקול רם לכולם. יוסף אומר ככה, אני אגיד את זה במילים קצת יותר חריפות מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, אנחנו חיים בעולם שבו מה שלא נמצא על השולחן כאילו לא נמצא. אנחנו צריכים לראות גלוי. נכון, אנחנו חיים, אפשר לומר, במבחן התוצאה. צריך לראות את זה, מה שנקרא, על השולחן. עכשיו, היות ואנחנו בהקשר הזה לפעמים קצת חלשים, ומה שהוא נסתר מעינינו, אז כביכול הוא לא קיים. אז אולי הגיע הזמן שגם הספרדים הוציאו את הציציות, זה מה שאתה מנסה לומר. לא, אז זה מה שהבנתי ממך. אז רק אני אנסה רק להשיב את המשפט הזה. אולי בעולם כל כך חיצוני כמו שלנו, כשהדברים יותר מדי סמויים ויותר מדי נסתרים ויותר מדי בעלמא דאיטקסיא, אולי יש מקום באמת קצת יותר לחשוף, קצת יותר לגלות. יכול להיות שאתה צודק בזה, אם הבנתי אותך, אם אני הבנתי אותך נכון, יכול להיות שזה נכון. כלומר, יכול מאוד להיות שבעלמא דאיטקסיא כמו שלנו, יכול להיות שצריך קצת יותר לגלות. אז אם למשל, כך פסקו הפוסקים האחרונים, אם הוצאת ציצית החוצה, גם לאחינו הספרדים, יכולה לעזור ביראת שמיים, כי כלפי חוץ, חס ושלום, יראת שמיים חסרה, והדבר הזה יכול לעזור לאדם, אז שיוציא ציציותיו החוצה. אבל זה לא, זה לא זה מה שרצית לומר. ידידי היקר, אני חושב שמה שאתה אומר זה מה שאנחנו מבינים מהכתב הקבלה. כלומר, אדם יכול להתעטף בציצית כל חייו. אבל הוא בכלל לא מבין מה זאת הציצית הזאת. תראו, בואו נאמר ככה, אני יכול גם להעיד על עצמי. לפני שפגשתי את פירוש הכתב הקבלה, לגבי סוגיית ההצצה, הבנתי קצת את מצוות ציצית, וראיתם אותו על פי הגמרא, שיש כאן איזשהו סדר של איזשהו חשבון, שמהטבעי אל הרוחני, ויש כאן איזה תהליך שצריך לעבור אותו. אבל הייתי אומר ככה, בחידוד ובדיוק של בעל הכתב הקבלה, אני גם לא הבנתי עד שפגשתי את זה ככה. זאת אומרת, בעצם הציצית, זה בית אב לכל המצוות כולן, לכן היא שקולה כן לכל המצוות במובן הזה, שסוד הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל הוא סוד ההצצה. ואנחנו צריכים, אם אפשר לומר, תכף נראה, להיכנה, אם אפשר לומר, להצצה האלוהית הזאת. וברגע שאנחנו לא מוכנים להיכנה להצצה הזאת, אלא רוצים את הכל גלוי, וגם כשזה מתגלה, רוצים את הכל בשלמות עכשיו, אז אנחנו כנראה לא בדיוק על הכיוון, לא בדיוק במסלול. בואו תראו מה זה להתעטף בציצית, זה מדהים הפירוש שהוא אומר. הרי לכאורה באמת קשה, איך יכול להיות? הרי התורה משתמשת בלשון כסות. איך פתאום באו חכמים ואמרו להתעטף? סליחה שאני אומר, כן, הוא שואל את זה בשפה קצת יותר עדינה. מאיפה החוצפה, חס ושלום, כן? מאיפה החוצפה של חז"ל לתקן ברכה שלא מצאנו לה מקור בתורה? מבחינת הנוסח שלה. חז"ל, התורה אמרה שזה כסות, אז תגיד, אשר קידשנו מצטב וציוונו להתכסות בציצית. אתה יודע מה, תלית קטן אפשר להגיד על מצווה ציצית. בסדר, אמרת איזה מילה כללית, מצווה ציצית. אבל תלית גדול, מה שקוראים היום תלית, מאיפה מצאנו להתעטף? דרך אגב, זה מאוד מעניין. בהלכה, מי שיבדוק, בשולחן ערוך וכו', אז צריך להתעטף, אומר השולחן ערוך, מה ההמשך? כעטיפת הישמעאלים. איך הגענו ריבונו של עולם להישמעאלים פתאום? כעטיפת הישמעאלים, משם אתה לוקח דוגמה. התורה אמרה, כסותך אשר תכסה בה. מה זה עטיפת הישמעאלים הזאת? מה זה העיטוף הזה? אז בואו נראה. אז בדיוק דיברנו על זה עכשיו. כי כנראה הם שהם רואים בלי שהם רואים. ענינו על זה עכשיו 20 דקות. ברשותך, קצת איחרת. מצטער. טוב, בואו נחזור. וזכרתם את כל מצוות השם. אם כן, מתוך שאנחנו, והיה לכם נציצית, ומתוך שאנחנו רואים לא רק כמראה החוש, אלא כמראה ההבנה והעמקה, אז אנחנו זוכרים את כל מצוות השם, כלומר זוכרים את סוד הצוותא שבינינו לבין ריבונו של עולם, שהצוותא הזאת, הייתי אומר, מופיעה דרך ההצצה האלוקית אלינו, ואנחנו לאט לאט רוצים לחשוף את הנעלם. ואנחנו מוכנים לתהליך הזה, גם אם הוא מסובך וקשה. אומר הכתב הקבלה, וזכרתם את כל מצוות השם, הנה חיווה אותנו התורה בזה, לשום אות וסימן בכנף המעיל שהוא תמיד לנגד עינינו, כדי שנזכור תמיד היותנו עבדי השם, כדרך שעושה האדון במלבוש עבדו, לאות כי הוא עבדו הקנוי לו להיות נכנע לעבודתו. כמו שהאדון עושה לעבדו, שם עליו את החותמת, אתה עבד שלי, כך כביכול בגד הציצית, הוא בעצם החותמת של הקדוש ברוך הוא שאנחנו עבדיו. כמו שמדמה תוספות, בתוספות דיבור נכי חותם, שמדמה התלמוד חותם של טיט, שעושים אותו לעבד כשקונים אותו לשם סימן עבדות, כך לציצית, כי הציצית מעידים על ישראל שהם עבדי הקדוש ברוך הוא, קבלה דעבדה, כביכול הכבלים שאנחנו עבדי ריבונו של עולם. טוב. ומזה התבהר לנו לשון להתעטף בציצית. מה הקשר? שתקנו לנו מתקני הברכות, אף שאין צריכה עטיפה באמת. כמו שעיר בית יוסף באור החיים סימן ח', ואפילו בתלית קטן, הרי תלית קטן, ציצית מה שאנחנו קוראים, לא התלית שאנחנו מתעטפים בה, אפילו תלית קטן, שאין בו עיטוף, עיקר נוסח הברכה להתעטף בציצית. אמנם אנחנו מברכים על מצווה ציצית, כי אנחנו לא מתעטפים בתלית הקטן. אבל עיקר הברכה אפילו בתלית קטן היא להתעטף. לכאורה, אם ההתעטפות היא איזשהו סוג של, נקרא זה התכסות, התלית הקטן לא מכסה אותנו. תלית גדול מכסה אותנו, אבל לא התלית קטן. אם כן, מדוע? בקיצור, מדוע עיקר הברכה אפילו בתלית קטן היא להתעטף בציצית, אף על פי שבלשון התורה זה נקרא להתכסות. אומר בעל הכתב הקבלה, וכל מה שאמרו בזה, כל הפירושים, אין הדעת מתיישבת בו. למה שינו מתקני הברכות ממה שכתוב בתורה בפרשת ציצית, פרשת כי תצא בספר דברים, לשון כיסוי אל לשון עטיפה. למה חכמים שינו כסותך אשר תכסה בה ושינו להתעטף בציצית? אמנם לפי המבואר לכוונה הפנימית, אמנם לא קראתי נכון, אמנם לפי המבואר לכוונה הפנימית תקנו לשון מתעטף. להתכסות זה מבחוץ, זה פעולה חיצונית, אני מכוסה במשהו. להתעטף, זאת הכוונה הפנימית של הציצית, להציץ, לחשוף את הנעלם. מה זאת אומרת? תראו מה אומר. אמנם לפי המבואר לכוונה הפנימית תקנו לשון מתעטף. כלומר, לבאר בו התכלית האמיתי המכוון במצווה ציצית. למה? כי מצינו לשון עטיפה, מצאנו בתנ״ך לשון עטיפה לא רק במובן של להתכסות. אני מתעטף בשמיכה, מתכסה בשמיכה, שמיכה מכסה אותי. אלא מצאנו גם לשון עטיפה על ההכנעה. כלומר, להתעטף זה גם להיכנע. הנה הוא מביא פסוק, למשל בספר ישעיהו. כי אחר שאמר שהוא התברך, הקדוש ברוך הוא, שוכן את דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולב נתקעים, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא נמצא דווקא עם האומללים ועם המסכנים ועם החלשים, עם השפלים, עם הדוקאים, שם הקדוש ברוך הוא שוכן, במקום שיש גאווה, כמו שחז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא לא נמצא, היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה, דווקא במקום שיש עניות, שם כביכול יש חיסרון, יש ריק, יש חלל, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, כי מאפשרים לו להיכנס, יש שם מקום, אבל במקום שיש גאווה, לא פינו שם מקום לריבונו של עולם, כביכול. אז דווקא במקום של שפלים ונתקעים, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ובסוף, בהמשך הפסוק כתוב, אחרי זה אמר, שוכן דקה ושפל רוח, לאחות ראש שפלים ולב נתקעים, אמר, כי רוח מלפני יעטוף. מה זה קשור? רוח מלפני יעטוף. מה זה לשון יעטוף פה בכלל? מה הקשר? שפירושו, כשרוח האדם נעטפת ונכנע לפני. הייתי אומר את זה רגע בשפה יותר פשוטה. כשאדם עטוף במשהו, אז הוא כביכול קנוע למשהו הזה שהוא עטוף בו. כביכול, כשאני מתעטף, למשל בשמיכה, אז בעצם השמיכה מכסה אותי. אבל היא לא רק מכסה אותי טכנית. הייתי אומר את זה אחרת רגע. כיסוי זה טכני. השמיכה מכסה אותי, אני נעלם, לא רואים אותי, אני מכוסה על ידי השמיכה. אבל כשהשמיכה עוטפת אותי, זה הרבה יותר מזה, זה לא רק שהיא מכסה אותי ברמה הטכנית, אלא אני מוכן שהיא תכסה אותי. אני נכנע לכיסוי שלה. כלומר, כיסוי טכני, או הייתי אומר ככה, העלם טכני נקרא כיסוי. העלם מהותי, שהוא מתוך הזדהות, מתוך שייכות, מתוך הבנה, מתוך ענווה, בלשונו כאן, הכנעה, זה נקרא עיטוף. אז כיסוי זה טכני, פיזי. הדבר הפיזי כוסה או התכסה. אבל כשהנפש מוכנה להתכסות, כשיש לה איזה ענווה שהיא מתבטלת בפני משהו שהוא למעלה ממנה, זה נקרא עיטוף, זה לא נקרא כיסוי. כיסוי זה לגוף. עיטוף, אם אפשר לומר, זה לנפש. כיסוי זה ממד חומרי, עיטוף זה ממד רוחני. ולכן, כשהקב"ה אומר שהקדוש ברוך הוא שוכן נדקה ושפל רוח לחיות רוח שפלים וכו', כי רוח מלפני יעטוף. את מי הקדוש ברוך הוא יכול לעטוף? רק את מי שהוא ענוותן, שהוא צנוע, שהוא קנוע לפניו, דקה ושפל רוח וכו'. אז הרוח היא נמצאת אצל מי שמוכן שיעטפו אותו. שפירושו כשרוח האדם נעטפת ונכנע לפניי, כמו שכתב רש"י שם, ולכן ישמשו הכתובים לשון עיטוף גם על השרוי בצער, בהתעטף עליי רוחי. נכון? צערי נורא ואני עכשיו נזכר. עודה ולא אבוש בשיר שקשה לי עדיין לשיר. מגוש קטיף. תפילה לעני כי יעטוף. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני עוטף את העניים. תפילה לעני כי יעטוף. כלומר, כשאנחנו עניים, עושים את עצמנו עניים, קנועים, מבינים שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו לצערנו הרב בהצצות קטנות, ולפעמים אפילו בהצצות לא מתגלה, הכל מכוסה על מדית קסיה, נעלם לפני היציצה, אז תפילה לעני כי יעטוף, לפני השם ישפוך שיחו. אז כמו בהתעטף עליי רוחי, כי אדם בצערו, כשאדם נמצא בצער, הוא נכנע ודעתו כפופה בו, כאילו מעוטף קצת הגוף בקצתו. כביכול הוא, אפשר לומר, שם את עצמו בשבי. הוא שובה את עצמו, הוא כנוע. ורוח בקרבו גם הוא כאילו מתעטף וכפוף עד שאין לו מקום להתרחב. נפלא, אומר הכתב הקבלה, ולזה בחרו מתקני הברכות, לשון להתעטף. כיסוי, כסותך אשר תכסה בה, זה רק כיסוי טכני. אבל המטרה במצוות הציצית זה לא רק להתכסות טכני. המטרה במצוות הציצית זה בעיקר להתעטף. כלומר, זה מתוך שאתה מתכסה טכני, אתה מגלה שאתה מוכן שהקדוש ברוך הוא יתכסה. ואתה נכנע אל מול ההנהגה האלוהית הזאת, שלפעמים כל כך נעלמת עד שהיא סוף סוף מציצה, וגם כשהיא מציצה צריך כאן לעבור תהליך מסובך, עד שהיא תתגלה באופן הרבה יותר גלוי ושלם. לכן להתעטף זה כולל גם את הכיסוי הפיזי, הטכני, וגם את הקנייה הנפשית, את הקנייה הפנימית. ולזה בחרו מתקני הברכות לשון להתעטף, שכולל שתי עניינים. א', כיסוי הגוף, כמו ועמקים יעטפו בר, העמק הוא מתכסה על ידי הבר, שמכוסים בתבועה, התבועה נקראת בר, כשתרגומו וכו', וכלל גם כן, חוץ מכיסוי חיצוני, וכלל גם כן הכנעת האדם בקרבו כעבד לפני אדון כל הארץ. טוב, האמת שהיו שתי סיבות מרכזיות שבחרנו את הנושא הזה. א', מצד הנושא, להבין ששבט לוי לפי זה נבחר, בזכות אות המטה, שבעצם מגלה את סוד היציצה. כי פרח, והיה איש אשר הבחר בו, מטה הוא יפרח, והפריחה הזאת מתגלה בשלוש השלבים, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. זאת הסגולה של שבט לוי. כל מי שרוצה להיות שייך אל הקודש, כל מי ששייך לאומה הישראלית, הוא שייך לסגולה הזו, שייך לתכונה הזאת, להבנה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בשלביות, והייתי אומר, עוד לפני שהוא מתגלה הוא נעלם. אז קודם כל המוכנות להיות בעולם שבו הקדוש ברוך הוא נעלם, והמוכנות לחשוף אותו ולדעת שהחשיפה הזאת היא תהליך מסובך. זה נושא חשוב מצד עצמו, וכל זה בא לידי ביטוי במצוות ציצית, כדי להשלים גם את השבוע שעבר, שהיא בעצם מבטאת את מנגנון ההצצה האלוקי אלינו, וממילא אנחנו מוכנים להיות שותפים בסדר ההשגחה הזה. ובית כמובן, הימים שאנחנו עוברים, כמו שאמרנו, לא פשוטים, ואנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא מה שנקרא נעלה, ואנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא יציץ, גם צריכים לעשות משהו, ואנחנו ברוך שהם עושים גם עניינים שהשתדלויות חומריות, מי שמוטלת עליו האחריות, כוחות הביטחון וגם בני רוחניים. אנחנו קצת רוצים לעורר, אם אפשר לומר, לגלות את הכיסוי, ונקווה שבשבוע הבא כבר הכל יהיה גלוי, ושבו בנים לגבולם בשלום בעזרת השם. יישר כוח, בשורות טובות.